שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף קט"ז, אנחנו מתחילים בשורה השישית מלמעלה. ציטוט מהמשנה, נקרא אותו בפנים. ואם אמר בעל חבית היין לבעל הדבש, אציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי, אז חייב בעל חבית הדבש ליתן לו. ושולט על כך הגמרא אמי, מדוע בעל הדבש חייב לשלם לבעל היין את דמי היין? ונעים עלי, שהרי יכול להגיד בעל הדבש לבעל היין משתר אני בך. מי לא תניה? האם לא שנינו בברייתא הבאה שהדבר מותר, שאומרת הברייתא, הרי שהיה בורח מבית האסורים, והייתה מעבורת, דהיינו ספינה רחבה שעוברים בה את רוחב הנהר, נמצאת לפניו. אמר לו הבורח לבעל המעבורת, תול דינר, שזה סכום גבוה מאוד, והעבירני. הדין שאין לו אלא לשלם את שכרו. עד לכאן ציטוט הברייתא, אלמה, זאת אומרת מסיקה הגמרא, שאמר לה הבורח לבעל המעבורת, משתרני בך. ומה שאמרתי לך, תול דינר, זה רק כדי שתשתכנע להעביר אותי. אז על אותו משקל, החנמי, גם כאן במשנה שלנו, לימלי, מדוע שלא יאמר, בעל הדבש לבעל היין, משתה אני בך. ומה שהסכמתי לתת לך את דמי היין, זה היה רק כדי שתציל לי את חבית הדבש. מתרצת הגמרא, הלודמי אלא לסיפה, המקרה של המשנה שלנו, לא דומה לרישה של הברייתא, אלא לסיפה שלה, שאומרת הברייתא בסופה, ואם אמר לו, הבורח לבעל המעבורת, תול דינר זה בשכרך והעבירני. במקרה כזה הדין שנותן לו שכרו משלם. הוא צריך לתת לו את שכרו בשלמות, דהיינו את כל הדינר. ונשאלת השאלה, מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? מדוע ברישה יכול הבורח לומר לבעל המעבורת משתה אני בך ולשלם לו רק את שכרו, אבל בסיפה הוא לא יכול לומר לו משתה אני בך והוא צריך לשלם לו את מה שהוא התחייב? עונה על כך, אמר רמי בר חמה, מפני שמדובר בצייד השולט דגים מן הים. זאת אומרת, מדובר על דייג, אבל אם דייג אוהב דגים, אז למה הוא דג אותם? דאומר לו הדייג לבורח, הפסדתני קברי בזוזה. בגלל שהעברתי אותך את הנהר, גרמת לי להפסד של דגים בשווי של זוז. שזה בדיוק השכר שהתחייבת לתת לי. שהרי אמרת לי, תול דינר בשכר שאתה מפסיד כאן ותעבירני. ועל המקרה הזה אמרה הברייתא שהוא נותן לו את אותו שכר באופן מושלם. וזה מקביל למקרה במשנה שלנו, שגם שם הפסדו של בעל היין הוא הפסד ניכר. אבל ברישה של הברייתא מדובר שלא נגרם לדייג הפסד בכך שהוא העביר את הבורח את הנער, ולכן הבורח יכול להגיד לו משתה אני בך ולא לשלם לו את מה שהוא הבטיח אלא את שכרו בלבד. ציטוט מהמשנה, שטף נער חמורו וחמור חברו, אז אם החמור שלו יפה מנה, ושל חברו שווה 200, והוא הציל את של חברו במקום את שלו, העיקרון זהה למקרה הראשון במשנה. וממילא נשאלת השאלה, מדוע המשנה הייתה צריכה לחזור על אותו עיקרון בשני מקרים שונים? ועונה על כך הגמרא וצריכה, היה צורך בדבר, ומרחיבה הגמרא, דיה שמעינן כמה הייתה. אם המשנה הייתה משמיעה לנו רק את הדין הראשון, אז הייתי חושב, התמהו דחי פירש יאיב לדם עיקולי. רק שם הדין שכאשר בעל היין אמר במפורש לבעל הדבש, שהוא יציל את הדבש רק אם הוא ישלם לו את כל דמי היין, שאכן בעל הדבש צריך לשלם לו את מלוא היין, משום דבידיים כפסית, שהרי בידיו הוא שופך את יינו בשביל להציל השני את הדבש. אבל אחר, כאן במקרה של החמורים שהנער שטף אותם, דמימילה, גם החמור של המציל נשטף, נעימה, אז אולי נאמר שגם אם הוא יתנה במפורש, שהוא יציל את החמור היקר על מנת שהוא יקבל את עלות החמור שלו, אולי נאמר שאין לו סלע שכרו. ולכן היה למשנה צורך לפרט את המקרה השני. מאידך, והיא השמיעינן סיפה, אם המשנה הייתה משמיעה לנו רק את המקרה של החמורים, אז הייתי אומר, הכהו, כאן במקרה של החמורים, דבסתמה, שאם הוא לא יתנה במפורש, אז אין לו אלא שכרו. וזה משום דמימילה, החמור שלו נשטף בנער, אבל הטעם שם במקרה של חביות היין והדבש, דבידיים בעל היין שופך את היין שלו כדי להציל את הדבש, אימה נאמר שאפילו בסתמה, למרות שהוא לא יתנה במפורש, עדיין הדין שיעיב לדמי כולה, שבעל הדבש צריך לשלם לו את מלוא דמי היין, ולכן הייתה המשנה צריכה להשמיע לנו את שני המקרים. וממשיכה הגמרא בשאלות שקשורות לנושא. בא מיני, שאל רב כאן המרב את השאלה הבאה, כאשר ירד להציל בעל החמור הזול את החמור היקר, והוא יתנה במפורש על מנת שייתן לו בעל החמור היקר את דמי החמור שלו, ועלה החמור שלו מאליו מהנער, מהו הדין במקרה הזה? הוא מבאר רש"י את צדדי הספק, האם אנחנו אומרים שמעיקרה, כאשר הוא בעצם מפקיר והתייאש מלהציל את החמור שלו, אז החמור שלו נחשב כאבוד, ובעל החמור היקר התחייב לשלם לו את דמי חמורו. וכאשר החמור עלה מהנער בכוחות עצמו, האדון בעצם זוכה בו מההפקר. או אולי, בסופו של דבר, כיוון שהחמור שלו עלה, אז בעל החמור היקר פטור מלשלם לו את דמי החמור. אמר לי, ענה לו רב, משמי ירחימו עלי, מהשמיים ריחמו עליו, והוא זכה בחמורו מההפקר. ובעל החמור היקר צריך לשלם לו בנוסף לכך את דמי חמורו, כאילו מת החמור. הוא מביא הגמרא סייעתא מהסיפור הבא, כי דרב ספרא הוי כאזיל בשיירתא, כאשר הוא הצטרף והלך יחד עם שיירה, לבינו ההוא ארי. נתחבר עמהם אריה, והיה משמר את בהמותיהם מחיות וליסטים. ובתמורה לפרוטקשן של האריה, כל לילה כשדרו לי, הם היו שולחים לו חמרד אחד מיני ובכאכיל. חמור של אחד מבני השיירה, כדי שהאריה יאכל. כמעט הזימני, כאשר הגיע זמנו בתורנות דרב ספרא, לתת את החמור שלו, שדר לי חמרה, הוא שלח את החמור לאריה, והנה למרבה הפלא ולא אכלי האריה. ותוספות במקום מתעקש שלא מדובר בסיפור מופת, אלא שייתכן בגלל שהם היו נותנים לאריה לאכול חמור שלם בכל לילה, אז אפשר שלפעמים האריה היה סביע והוא לא היה אוכל את החמור. הוא מספר את הגמרא שקדים רב ספרה וזכה בי, מהר רב ספרה וזכה חזרה בחמורו. והחמור שהיה בלילה אצל האריה ונשאר בחיים למוחרת, דומה לחמור ששטפו נהר ויצא מאליו. ומזה שרב ספרה זכה חזרה בחמור לעצמו, ולא חילקו את החמור בין כל בני השיירה, יש סייעתא לדברי רב, שבעל החמור שהופקר בנהר יכול לזכות חזרה בחמורו, וזה לא מבטל את חיוב התשלום, מבעל החמור השני. אמר לי, שאל רב אחא מדיפתי לרבינה את השאלה הבאה, למה לי לרב ספרא למזקי בי חזרה בחמורו? נאי דחי אפקרי, שהרי כאשר הוא הפקיר אותו בכך שהוא נתן אותו לפני האריה, הדעת הדאריה אפקרי. הוא הפקיר אותו על דעת זה שהאריה יאכל את החמור, אבל הדעת הדקולי אלמה לא אפקרי. הוא לא התכוון להפקיר אותו על דעת זה שכל העולם יוכלו לזכות בחמור. אמר לי, ענה לו רבינה, שאכן הצדק עמך, אבל רב ספרא לרבך דמילתא ודעבד. הוא מיהר לזכות חזרה בחמור, לא בגלל שהיה צורך אמיתי בדבר, אלא רק כדי שלא יהיה ערעור בדבר. וממשיכה הגמרא לשאלה נוספת באותו עניין. בא מיני, שאל רב מרבי את השאלה הבאה. במקרה שבעל החמור הזול ירד להציל את החמור היקר, והתנה עם בעל החמור היקר שהוא ייתן לו את דמי החמור שלו, אבל בסופו של דבר, ולא הציל את החמור היקר. מהו הדין במקרה הזה? אמר לו רבי, וזו שאלה, דהיינו יפה שאלת, וגם במקרה כזה הדין שאין לו אלא שכרו, אבל לדמי החמור שלו הוא לא מקבל. הייתי והקשה רב לרבי מהתוספתא הבאה, שאומר את התוספתא, הסוחר את הפועל, הפכנו דף, להביא כרוב ודור מסקנים, הוא מביא על כך רשי שני פירושים, או שמדובר על שזיפים, או שמדובר על שיח שנקרא מלוח, וסחרו אותו במחיר יותר ממה שהיה ראוי לסוחרו כשליח רגיל, מפני שהיה דחוף שהוא יביא את זה לחולה. והלך להביא אותם, וכשהוא חזר, הוא מצמו לחולה שמת או שעברי. כך שלא היה צורך בקרו ובדור מסקנין, ואמרה התוספתא שבמקרה כזה הדין שנותן לו שכרו משלם, בשלמות כפי שפסקו עמו. ומה זה שונה מאותו בעל חמור שהתנה שישלמו לו את דמי החמור שלו, ובסופו של דבר הוא לא הצליח להציל את החמור היקר. אמר לי, ענה לו רבי, מי דמי? האם המקרים האלה דומים שאתה משווה ביניהם? אתה, שם בתוספתא, אביד שליח שליחותי. השליח עשה את שליחותו, רק הסתבר שבסופו של דבר אין צורך במה שהוא הביא. מה שאין כנהכה, כאן שהוא לא הצליח להציל את החמור, הרי לא אביד שליח שליחותי. השליח בסופו של דבר לא עשה את שליחותו, ולכן הוא יקבל רק שכר פועל, ולא יקבל את דמי חמורו. ואגב שהזכרנו את השיירה שהולכת במדבר, מביאה הגמרא תנור הבנן שנור אבותינו בתוספתא. שיירה שהייתה מהלכת במדבר ועמד עליה גייס לטורפה, שודדים באו לבזוז את השיירה ונתפשרו עמהם בני השיירה על תשלום של ממון מסוים. במקרה כזה מחשבים לפי ממון ואין מחשבים לפי נפשות. כל אחד מבני השיירה צריך להשתתף בתשלום לפי כמות הממון היחסית שיש לו, ולא לפי כמות הנפשות שיש לו במשפחה איתו, מפני שמטרת השודדים היא ממון ולא נפשות. מה שאין כן, ואם שכרו תייר, דהיינו מורה דרך, ההולך לפניהם, אז את שכרו מחשבין אף לפי נפשות. כי טעות הדרך במדבר סכנת נפשות היא. אז מורה הדרך מציל לא רק את ממונם, אלא גם את הנפשות שלהם. ולכן תשלום שכרו צריך להתחלק, חציו לפי כמות הנפשות, וחציו ביחס לממון שיש לכל אחד. אבל אומרת התוספתא, ולא ישנו ממנהג החמרים, שאם נהגו החמרים שמוליכים את השיירה לתת למורה הדרך לפי ממון, או לתת לו לפי נפשות, כך עושים. וממשיכה התוספתא, ורשאים החמרים להתנות, שכל מי מהחמרים שיאבד לו חמורו, יעמידו לו בני השיירה חמור אחר במקום. אלא אם כן הוא יאבד את חמורו בקוסיה, דהיינו בפשיעה, שאז אין מעמידים לו חמור אחר. אבל אם הוא איבד את חמורו שלא בקוסיה, לא בפשיעה, אז כן מעמידים לו חמור אחר. ואם אמר החמר שאיבד את חמורו לבני השיירה, תנו לי כסף כדי לקנות חמור, ואל תתנו לי עכשיו חמור, ואני אשמור יחד איתכם על החמורים בלילה, במקרה כזה אין שומעים לו בני השיירה, שהרי כל הסיבה שהם ייתנו עמו, שהם ייתנו לו חמור, זה כדי שהוא ייקח חמור, ואז הוא יהיה מוסר את נפשו לשמור עמהם בלילות על כל החמורים מן החיות והליסטים. עד לכאן לשון התוספתא, ומקשה הגמרא פשיטא. מה באה התוספתא לחדש בדין האחרון שהיא אמרה? והרי ברור שהם לא צריכים לשמוע לו, כי זה לא עומד בתנאי החוזה ביניהם. מבארת הגמרא, לא צריכה, לא הצטרכה התוספתא לומר את הדין הזה, אלא במקרה, דאית לחמרה אחרינה. שיש לאותו חמר חמור נוסף. מה עוד תימה? אז מה הייתי חושב לומר במקרה כזה? הקמינטרלי, שיכול החמר לומר, על חמור אחד אני יכול לשמור יותר יפה מאשר אני יכול לשמור על שני חמורים, ולכן צריך להיענות לדרישה שלו ולתת לו דמי חמור ולא חמור נוסף. כמה שמלן, באה תנא של התוספתא להשמיע לנו, שאני נתירותא דחד מנתירותא דבטרי, שיכולים בני השיירה לומר לו, אז לא כל שכן שעכשיו יהיה לך יותר מסירות נפש, להשתתף איתנו בשמירות על החמורים. וממשיכה הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בהמשך אותה תוספתא, ספינה שהייתה מהלכת בים, ועמד עליה נחשול לתובעה, והקלו ממסעה על מנת שהיא לא תטבע, אז דרך החישוב איזה מסעות זורקים לים, מחשבים לפי מסוי, דהיינו לפי המשקל, שאם ישליך זה 100 ליטרין זהב, ישליך זה 100 ליטרין אפילו שם של ברזל. ואין מחשבים את זה לפי ממון. הוא מסייג את התוספתא, ולא ישנו ממנהג הספנים. כי בסופו של דבר, הם אלו שקובעים בים כיצד להתנהג. ובדומה לשיירה של חמורים שהולכים ממורי דרך, היו בזמנם הרבה ספינות שטות ביחד, ורשאים הספנים להתנות, שכל מי שעבדה לו ספינה, יעמידו לו ספינה אחרת במקומה, כאשר אם עבדה לו הספינה בקוסיה, דענו בפשיעה, אין מעמדים לו ספינה אחרת, אבל אם היא עבדה לו שלא בקוסיה, אז מעמידים לו ספינה אחרת. למעט, והיא פירש הספן למקום שאין הספינות הולכים, שבמקרה כזה, אין מעמידים לו ספינה אחרת. עד לכאן לשון התוספתא, ומקשה הגמרא על הדין האחרון פשיטא. הרי אם הוא פירש למקום שספינות לא הולכות שם, אז זה נחשב שהספינה עבדה לו בפשיעה. ואף תוספתא כבר אמרה שבמקרה כזה אין מעמידים לו ספינה אחרת. מתרצת הגמרא לא צריכה, לא נצריכה תוספתא לומר את הדין הזה, אלא במקרה הבא. דבניסן מרח כיחד אשלה. מסביר רש"י שבניסן גדל הנהר מאפשרת שלגים ומן הגשמים, ולכן מרחיקים את הספינה מלא חבל משפת הנהר לתוך המים. ובתשרי לעומת זאת, שהמים חסרים, מרח כתרי אשלי. רגילים להרחיק את הספינות לתוך עומק המים בכמות של שני חבלים, כדי שהספינה לא תהיה גוששת אצל שפת הנער. וכאזיל, ואותו ספן, הלך עם ספינתו ביום הניסן למקום שהולכים בימי תשרי. דהיינו לאמצע המים, אבל מתוך שהנער גדול וחזק טבעה ספינתו. אז מה עוד התאמה? מה הייתי חושב לומר לו לדברי התוספתא? דב שינה כתבי אזיל. זה לא נחשב לפשיעה, שהרי הוא הלך למקום שהוא היה רגיל ללכת בימי ניסן. כמה שמלן, באה תוספתא להשמיע לנו, שזה כן נחשב לפשיעה, ולכן הוא לא יקבל ספינה אחרת. וממשיכה הגמרא ומביאה תנו רבנן, שנו רבותינו בתוספתא, שיירה שהייתה מהלכת במדבר, ועמד גייס וטרפה, ועמד אחד מהם והציל. הדין שאת מה שהוא הציל, הוא הציל האמצע, שכל אחד מכיר את מה ששייך לו ונוטל אותו. אבל, ואם אמר אותו מציל, אני אציל את הדברים לעצמי, אז הדין שמה שהוא הציל, הוא הציל לעצמו. עד לכאן לשון התוספתא, ושואלת הגמרא איך היא דמי, באיזה מציאות מדובר? אם מדובר, די יכול כל אחד מהם להציל את חפציו, אז אם כך, אפילו סייפה נמי, גם במקרה של הסייפה, שאותו אחד שעמד ואמר, מה שאני מציל לעצמי, הדין צריך להיות שמה שהוא הציל, הוא הציל האמצע. שהרי אם יכולים הבעלי להציל את החפץ, הם לא יתייאשו. ואם הוא ייקח את החפצים לעצמו, הוא יהיה גזלן. ואם מדובר דלא יכול האדם להציל את חפציו בעצמו, אז אפילו רישא נמי, גם במקרה של הרישא, שאותו מציל לא אמר במפורש שהוא מציל לעצמו את הדברים, הדין שלעצמו הוא לוקח אתם, שהרי הבעלים נתייאשו מהם. ומביאה הגמרא שלושה הסברים אפשריים לתוספתא. הסבר ראשון, אמר רמי בר חמא, הכה, כאן בתוספתא, בשותפים עסקינא. וזה לא משנה אם הם יכולים להציל או לא יכולים להציל. וכגון זה, במקרה שיש עיבוד ממון, שותף חולק ומפרק את השותפות גם שלא לדעת חברו. אפילו אם חברו לא רוצה בכך. ובמקרה כזה אמרה התוספתא, שאם אמר השותף, אני אציל לעצמי, אז הדין שפליג. הוא מפרק את השותפות ונוטל את חלקו בלבד. ואם הוא לא אמר במפורש שהוא מציל לעצמו, אז ממילא לא פלי. הוא לא פירק את השותפות, ומה שהוא הציל, הוא הציל לאמצע. ואין לומר שהוא מסר את נפשו רק על החלק שלו בשותפות, שהועיל והוא שותף עם אחרים, אז מסתבר לומר שהוא טרח להציל את כל העסקה. הסבר שני לדברי התוספתא, רבא אמר, הכה, כאן בתוספתא, בפועלים עסקינא. מסביר רש"י שהפועל היה שכיר לבעלי הספינה, ומדובר שאין בעלי הספינה יכולים להציל את הדברים בעצמם. וכרב דאמר רב שפועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. וכמה דלא עד הרבה, וכל זמן שהוא לא חזר בו, כברשות הידי בעל הבית דמי. אז מה שהוא עושה נחשב ברשותו של בעל הבית. ועל זה אמרה הרישא של התוספתא שאם הציל, הציל לאמצע, דהיינו עבור בעלי הבית. מה שאין כן וכי עד הרבה. כאשר הוא חזר בו, והוא כלא פועל של בעל הבית, וזה מה שהתכוונה התוספתא בסיפה, שהוא אמר הציל לעצמי, אז הדין שהוא זוכה מההפקר במה שהוא הציל. והסיבה שהוא יכול לחזור בו, זה לא מפני שהוא לא היה מעולם ברשותו של בעל הבית, אלא טעם האחרינה הוא, דכתיב, שהרי כתוב בתורה, כי לי בני ישראל עבדים, ומכאן מדייקים, שבני ישראל הם עבדים של השם, ולא עבדים לעבדים. הסבר שלישי, רב אשי אמר, שלא מדובר על שותפים ולא מדובר על פועלים, אלא מדובר על שיירה של אנשים רגילים. וכגון, כשיכול הבעלים להציל את רכושו על ידי הדחק. אז כאשר המציל גל ידעתי בסיפה של התוספתא ואמר, אני מציל את הדברים עבור עצמי, ושמעו הבעלים ושדקו, ולא מסרו את עצמם כדי להציל את חפציהם, על ידי כך הם בעצם גילו שהם התייאשו מלהציל את חפציהם, והם לא מוכנים להסתכן כדי להציל אותם. ולכן החפצים במקרה הזה, שייכים לעצמו, דהיינו למציל. אבל במקרה שלא גלי דעתי, שהמציל לא גילה את דעתו שהוא מציל את הדברים כדי לזכות בהם, אז היות שהבעלים יכולים להציל את החפצים על ידי הדחק, אין הוכחה שהם התייאשו בהם, ולכן החלוקה היא לאמצע, דהיינו בין כולם. ומאיר רש"י, שבמקרה שהבעלים יכולים להציל את החפצים בצורה ברורה, אז אפילו אם הם שמעו אותו שהוא מתכוון להציל את הדברים כדי לזכות בהם ושתקו, הוא לא זוכה בחפצים, כי מסתום מהם לא התייאשו מהם. ונסכם את הדברים בטבלה הבאה. לפי רמי בר חמא, מדובר על שותפים, שכל אחד יכול להציל בעצמו את החפצים. אבל מדובר במקרה של עיבוד ממון, שבמקרה כזה, שותף יכול לפרק את השותפות, גם שלא לדעת חברו. וברי שמדובר, שהוא לא אמר שהוא מפרק את השותפות, ולכן זה מתחלק לאמצע. ובסיפה מדובר, שהוא אמר שהוא מפרק את השותפות, ולכן החלק שהוא האציל זה החלק שלו מהשותפות ולא של שאר השותפים. רבא לעומת זאת מסביר שהמציל הוא פועל ומדובר שהבעלים עצמם לא יכולים להציל את החפצים. כאשר ברי שמדובר שהפועל עדיין מועסק על ידי בעל הבית ולכן מה שהוא הציל הוא הציל לאמצע. ובסעיף המדובר שהפועל חזר בו והוא כבר לא מועסק אצל בעל הבית אז הוא זוכה במה שהוא הציל שהרי הבעלים התייאשו. רב אשי לעומת זאת אומר שמדובר בשיירה של אנשים רגילים, וכל אחד מהבעלים יכול להציל את חפציו על ידי הדחק, וכאשר אמר אחד מהם שמה שאני מציל אני מציל לעצמי, והאחרים שתקו, אז הם בעצם גילו בדעתם שהם מתייאשים, וממילא הוא זכה במה שהוא הציל. אבל אם הוא לא אמר במפורש שהוא הולך להציל את הדברים כדי לזכות בהם, אז היות שהם יכולים להציל את הדברים על ידי הדחק, הם לא התייאשו, ומה שהוא הציל, הציל לאמצע. ואומרת המשנה, הגוזל שדה מחברו ונטלוע ממנו מסיקית, שאנשים אחרים גזלו אותה מן הגזלן. אז אם מדובר שמכת מדינה היא, שאותם מסיקים גזלו קרקעות נוספות, אומר לו הגזלן לנגזל, הרי שלך לפניך. אבל אם מחמת הגזלן הם גזלו את הקרקע הזו, אז חייב הגזלן להעמיד לו שדה אחר. ומתחילה הגמרא בסוגיה לשונית, אמר רב נחמן בר יצחק, מן דתני, מי ששנה מסיקין בסמך לא משתבש, אין שיבוש בגרסתו, ומן דתני מציקין בצדי, גם הוא לא משתבש. ומוכיח רב נחמן את דבריו, מן דתני, מי ששנה מציקין בצדיק לא משתבש, דכתיב במצור ובמצוק. אז המציקין זה מלשון מצוק, שזה לשון צרה. ומן דתני וגם מי ששנה מסיקין בסמך לא משתבש, דכתיב שיש לזה מקור בפסוק, יירש הצלצל, שזה הרבה שהוא גזלן, שאוכל תבועות של כל בני האדם. ומתרגמינן בתרגום אונקלוס במקום, יחסיניני סקאה. אז המילה מסיקין היא מהמילה סקאה, שמשמעותה הרבה שהוא גזלן. ציטוט מהמשנה, אם מחמת הגזלן נטלו המסיקין את השדה, אז הגזלן חייב להעמיד לו שדה אחר. ועל כך שואלת הגמרא, איך היא דמי, באיזה מציאות מדובר? אילי מה, אם מדובר דאנסוה שהמסיקים אנסו מהגזלן לארה דידי את הקרקע שלו, ולא אנסוה כולי הרעתה, והם לא נגעו בקרקעות של אנשים אחרים, המרישה שמעת מינה. הרי את הדין הזה כבר שמענו מדיוק מהרישה, שאמרה המשנה, אם מכת מדינה היא, אומר לו הגזלן הנגזל, הרי שלך לפניך, ומזה נסיק, שאי זה לא מכת מדינה, אלא הם לקחו רק קרקעות של הגזלן, אז במקרה כזה, הוא לא יכול להגיד לנגזל, הרי שלך לפניך. מתרצת הגמרא, לא צריכה, לא נצריכה המשנה לומר בסיפה, שהגזלן חייב להעמיד לו שדה אחר, אלא כאשר מדובר, דאח ויחבויי. שלא הגזלן גזל את הקרקע בעצמו, אלא הוא שמע מבית המלך שהם מבקשים לגזול שדות, והוא הראה להם תלו קרקע זו של פלוני. לישנה אחרינה, גרסה אחרת של אותו תירוץ, אך במה יסקינן, כאן באיזה מציאות מדובר, כגון זה אנסו האקום, הכריחו הגויים את הגזלן, ואמר אלי, אך וי ארעתי, תראה לנו את הקרקעות שלך, ואך וי ההוא בהדי, והוא הראה להם את אותה הקרקע יחד עם שאר הקרקעות שלו. שבמקרה כזה אמרה המשנה, שהוא חייב להעמיד לנגזל שדה אחר. עד לכאן דף קופת זין.